מהר.
נכון, נכון. רק בגלל שלא סיימנו את י' וגם רציתי להביא כל מיני מובאות, מתישהו נחזור אליה. טוב, אז נקרא אותה מההתחלה, בסדר? נוודא שאנחנו מבינים אחד השני. והפעם נקרא את היותר מהר. הבינה והציור, המדע והחפץ, הלא רק שביבים קטנים הם מאוצר החיים. כן, כל התופעות הגלויות של ההבנה ושל הציור, כן, של הדמיון, של המדע והחפץ, הרצון הגלוי, הם רק שביבים קטנים מאוצר החיים. זה רק הניצצות שיוצאים מהאור עצמו. האוצר בעצמו מעלה הוא במילוי אין חקר בעומק נורא. הזיזות של החיים המתגלה בחפץ החיים שכל החפצים תולדותיה, כן, חזקה היא מאוד בחוסנה. הזיזות צורתה קבועה היא, וכל הצורות הרוחניות מתאבות על פי אותה מטבע ספונה בקרבה פנימה. בעברית של היום זה אומר ש כל מה שאנחנו רואים בנגלה אצל האדם, התכונות שלו, היכולות שלו, המילים שלו, הרעיונות שהוא מביע, אפילו הרגשות שלו, כל זה, זה תוצאה של האישיות שלו. והאישיות עצמה היא עמוקה מן ים, היא לא ניתנת להגדרה, היא לא ניתנת לתפיסה. אנחנו מגלים אותה כל פעם מחדש, כן? וכל הדברים הגלויים הם בעצם ניזונים ומקבלים את הסגנון שלהם, את הצורה שלהם, מהמטבע שחקוקה ככה בעומק האישיות. טוב, זה הקדמה כללית, היא לא קשורה דווקא לפסקה, היא קשורה להרבה, לכל דבר, בכל תפיסה הפנימית. אבל בהקשר של הפסקה, הרב גוזר את זה לנושא מאוד מסוים. אמרנו שהוא בעצם מנסה לסמן כשיש מחלוקת בין אחד לשני, כשיש מריבה בין בני אדם, איפה נמצאת נקודת המחלוקת. כן? כשאתה מזהה את נקודת המחלוקת, אתה יכול גם ליישב אותה. אבל קודם כל תבין איפה נקודת המריבה, איפה... אז אומר הרב ככה, כשיוצאת מריבה בין כוח לכוח, בין איש לאיש, בין עם לעם, מעולם לעולם, קרבות של תרבויות, של עמים, ועד אנשים פרטיים, אפילו קרבות בתוכנו, כן? המריבה בתוכנה היא תוצאה מהשינוי והניגוד שיש בעצמיות של אוצר החיים. הסיבה שאני רב, או מתווכח, או מרגיש שלא בנוח, או כן? עם זולתי, היא לא בגלל מה שהוא אמר, או מה שהוא עשה, או משהו ביטא, זה כן נשען על זה. אבל האמת היא שזה מתחיל הרבה הרבה לפני כן. זה בגלל מי שהוא. בגלל מי שהוא, זה כל כך מטריף אותי. זה כל כך מקפיץ אותי. בגלל הניגוד העצמי, כמו שהרב קורא לו. ולכן, ככל שבני אדם, באנרגיה שלהם, אפשר להגיד, אנרגטית הם באים מטען שונה יותר, אז לא צריך לעשות הרבה בשביל שהם יריבו, או שהם יתווכחו, או שהם יתפוצצו. זה עניין של... זה כימיה פשוטה, או יותר נכון, על כימיה. בסדר? מעט מאוד הוא הערך של יסודי ההתנגדות שהם מתבטאים בבינה ופירוט מדעי. אמרנו, 20-80 קראנו לזה. זה לא חייב להיות בדיוק ככה, מצידי שיהיה 30-70, יותר מזה אני לא יורד. כן? שהסיבות הגלויות, הווה אומר, מה שהוא עשה, מה שהוא אמר, מה שהוא, איך, בצורה שהוא התבטא וזה, זה רק מעט מתוכן המריבה. רוב המריבה היא בגלל מי שהוא, מה שהוא משדר לי. כמובן שהכל מולבש בזה, זה לא נפרד, אנחנו לא מפרידים בחיים, כן? אז אנחנו תופסים את מה שנאמר, אבל רואים את זה בצורה מאוד חזקה. השבוע הייתה סערה פוליטית, לא יודע אם אתם חלשן, לא יודע אם אתם יודעים מה קורה שם בחוץ.
הרגשנו
שכה. אז היה מאבק שלם סביב, זה כבר שבועיים פחות או יותר הסיבוב הזה של מאז שהממשלה החדשה עלתה לגדולה, כל עולם השמאל האומנותי התרבותי בפחד אימים שהנה הנה הגיעה הדיקטטורה והולכת לבלוע אותנו ולעשות לנו צנזורה ולעשות לנו לאומנות ולחתוך לנו מסרים ולגייס אותנו לביבי וכו'. ועכשיו על מה זה התפוצץ? התפוצץ על אמירה די מדודה. זה היו שתי אמירות, אני לוקח אחת מהן כרגע. בא שר החינוך להלן בנט, כן? שהוא כבר רק אמרת בנט זה כבר סדין אדום מאוד, כן? סדין צהוב במקרה שלנו, סדין אדום דווקא טוב. והוא אמר שיש איזה מחזה שכלול בסל התרבות של משרד החינוך, זה אומר שהוא מתוקצב, כן, מתוקצב, הכוונה היא לא שהתיאטרון, תיאטרות מתוקצבות בכל מקרה, לפי התקציב של התיאטרון, אבל זה מקבל אקסטרה תקצוב, זה אומר שבית ספר שמזמין אותו, אני סתם, לא צריך להסביר את זה, לא יודע, בית ספר שמזמין אותו, יש לו סבסוד, זאת אומרת, משרד החינוך אומר לו, עליי חצי, אתה שים חצי. למה? כי זה הצגה מועדפת, זה נקרא סל תרבות. סתם שתדעו שיש דבר. עכשיו, אחד הדברים, וכל שנה יש ועדה שמחליטה מה זה סל תרבות. זאת אומרת, מה נכנס לסל תרבות? מה? בסוף יש אין ספור הצגות ולא יודע מה. מה אתה מחליט שתלמידים צריכים לראות? מה אתה מחליט שתלמידים לא צריכים לראות? או לפחות לא מקופת המדינה, שיראו, אם הבית ספר רוצה, שיקח מהתקציב החברתי שלו. אוקיי. אז הייתה הצגה, עדיין ישנה, של מתארת מונולוג של דמות בכלא שרצח חייל וכל מה שעובר עליו. איך קשה לו, איך הוא רוצה לנגן בעוד, איך הוא... ויש אומרים גם איך הוא מערער אורי תשובה. זה הסנגורים של ה... לא משנה, אבל זה הנושא, זה הצגה. אמר בנט, אמר תראו, לא נראה לי תקין שהמדינה תתמוך בהצגה כזאת. שוב, לא שאסור לה להציג, ולא ש... עכשיו, מאז שהוא אמר את זה, היה גם מירי רגב ביחד, זה בכלל תענוגות, כן? אבל עזבו רגע, חבל על כל הזה. אני אומר רק, המחשה מאוד פשוטה, זה היה לי מאוד ככה אחרי שקראנו את הפסקה שם. מה הוא אמר? הוא אמר אמירה, אפשר להתווכח עליה, כן? אפשר להגיד, שמע, לא הבנת את ההצגה. דרך אגב, הוא אמר שהוא קרא את כל הטקסט. הוא לא הלך לראות את ההצגה, אבל הוא קרא, הוא ביקש את ה... מה שנקרא... כאילו את התמליל של, של השחקנים. הוא אמר, לפי מה שראיתי, לא נראה לי שתלמיד בישראל צריך... שאנחנו צריכים לשלם, המדינה צריכה את זה. אתם רוצים, זה האג'נדה שלכם, זה תערב לכם, זה לא יודע מה, תשיגו תקציבים, האיחוד האירופי, לא יודע מה. מאומה שלמה, כנס אומנים, נהומי כיכרות, צנזורה, מקרטיזם, כל מה שאתם, דיקטטורה, משטרים הכי אפלים, אצטרה, אצטרה, כן? עכשיו, מה קרה פה? אני אומר, אם אתה מבודד את ה... דבר עצמו לא קרה כמעט כלום. שוב, ויכוח, דק מאוד, דק מאוד. כן. אפילו גם מצדדי חופש הביטוי וזה, ועלו כמה וכמה כאלה, יאמר לזכותם, יאיר לפיד ושוט, שאמרו מה אתם רוצים. החלטה הכי הגיונית ששמעתי בזמן האחרון של בנט. כאילו. סוף סוף הוא מדבר לעניין, כאילו, אז יאללה, פרגנו. כן? אבל זאת אומרת, סתם, זה היה מעניין לראות בן אדם שהוא כרגע לא בקלחת, אבל זה מה הנקודה? הנקודה היא שזה לא הנושא בכלל. זה לא הנושא. זה כאילו תכלס נקודה קטנה, זה אמורית וניתנת לי פתרון, או להבנה לפחות, מאוד בקלות. אפשר להישאר, לא להסכים, לא חייבים להסכים על כל דבר במדינה, כן? אבל שזה לשרוף את המועדון, אלא מה? זה בכלל העניין, זה הניגוד של, של העולמות. יש פה שתי עולמות מאוד ברורים, ולא משנה מה בנט חושב. בנט משקף עולם, כן? הדמות שלו. היא כרגע הדמות של משטר לאומני, כוחני, פונדמנטליסטי, דתי, משתלטים במדינה, עם החיוך שלהם הם בולים אותנו, וכו' וכו'. זה צד אחד. יש צד הפוך גם, שהשמאל הולך למכור אותנו בזול, והולך לפה, וכל דבר, כל מה שהם רוצים, זה רק... עכשיו, ברגע שזה ככה, זה דלקתי, מה שנקרא. לא צריך לעשות הרבה. כל דבר היא ככה. כל שטות, כל... גם הפוך, כן? איזה אומנית אמרה משהו, אני יודע מה, זה משפט, יצאו מאחורים. לא יודע, לא זוכר כבר מה היה. על זה שהליכודניקים כאילו יצאו מאחורים, כשביבי אמר... כי זה לא דווקא השמאל, ימין. זה פשוט... יש פה... הניגוד הוא הסיפור. כל השאר זה רק התירוץ. יש משפט יפה של אחד מ... לא זוכר, מאחד הגדולי החסידות. חסידות פולין, כזה, זה חצרות פחות מוכרים. אז הוא אומר, בן אדם קם בבוקר, הוא רוצה לחוס. כל היום הוא מחפש על תירוץ לעשות את זה. לא באמת שנה לו על מי, העיקר שאחד ייתן לו את ההזדמנות לחוס. הוא ירגיש ניגוד, ובום. אז זה מה שנקרא, מעט מאוד הוא הערך של יסודי ההתנגדות שמתבטאים בבינה ופירוט מדעי. כל אלה הם סימנים קלים, שמפני חולשת ההכרה הם מתבטאים בתור סיבות ודרישות. אנחנו נאחזים בנימוקים וברעיונות וזה, אבל היסוד העליון הוא שנאת החינם, שאוצר החיים מבטא למשהו מנגדו. היסוד הוא זה שאני שונא אותך כי אתה כזה, ואני הפוך, וזהו. בגלל זה לא רוצה שתהיה פה, נקודה. נחמד, לא? עולם יפה. טוב, אז עכשיו עד כאן הקפה. אז אמרנו, סיכמנו את זה בשבוע שעבר, שהרב עושה לנו מסלול תלת שכבתי. שכבה ראשונה, אנשים רבים בגלל רעיונות ואי הבנה. בעיות תקשורת, בעיות... זה בשכבה הראשונה על פני השטח. הרב סותר את זה, אומר לה, מה אתה, אל תהיה נעימי, זה לא הסיפור. יש פה שנאת חינם. שנאת חינם זה אומר ניגוד מהותי. לא קשור בכלל לסיבות. הסיבות זה רק נתלים על זה. על זה שמים את, את הניגוד, אבל... לא על זה יריבו על משהו אחר, ולא... לא. בסדר? עכשיו אמרנו, רגע, זה עולם נורא והיום, אין לנו פתרון בעולם כזה. חשבנו שאפשר תקן, כי היינו בטוחים שזה רק עניין של בעיות תקשורת, בעיות הבנה, וזה, זה כל הסיפור. זה מה שתוקע אותנו בחת המחלוקת האנושית. אבל אם אתה אומר לי שזה ניגוד מהותי, אז מה נעשה? אין לנו אלא לסנור את המנוגדים לנו, כן.
בעצם, כל זה שאומרים שיש ביניהם מחלוקות, וזה טוב, רק צריך לעשות את זה בצורה יפה ולא לעשות אחד נגד השני. זה התירוץ או שזה הסנאת חינם? זה הסנאת חינם שאני מדבר עליה?
אז זה יכול להיות משתי... כן, כן, זה יכול להיות משתי סיבות הפוכות, אני חושב. סיבה אחת, נאיביות. סיבה הפוכה, אהבה. עכשיו עוד לא הגענו לאהבה, אז אנחנו נדבר רק על הנאיביות. כן, נאיביות זה לפעמים כאילו באמת, תעשה צו פיוס, תצטלם, דתי וחילוני, ספרדי ואשכנזי, תצטלמו ככה בזה, יעשו איזה אירוע יפה וזהו. כל אחד מכבדים ואוהבים, מכירים ומכירים. כן.
אבל גם אני ודידי, נגיד, אנחנו לא מסכימים על כל הדברים.
נכון.
אין פה
סינה,
מצד אחד. מצד שני, זה לא
בערך
שאנחנו נתנים
עליהם. בסדר, השאלה כמה אתם באמת רחוקים. שאלה. זאת אומרת, בדרך כלל, זה לא מדויק מה שאני אומר, אבל הרבה פעמים בישיבה מלכתחילה נקודות החיכוך או נקודות ההסכמה הם כבר הוגדרו בעצם זה שבאתם שניכם לאותה ישיבה, כן? כבר קיזזנו הרבה זה. לעומת זאת תצא החוצה לרחוב פה, תיפול על אקראית על איזה בניין, אני מניח שתהיה כבר באיזה ניגוד יותר מהותי, כן? עם כל מי שתפגוש. אבל זה לא, לא, זה לא בטוח, זה לא, זה לא, זה קצת שטחי מה שאני אומר, כי גם בתוך הישיבה יכול להיות שמישהו עם סגנון, עם אופי שהוא מנוגד לך. אפילו ששניכם מצביעים הבית היהודי וקוראים הרב קוק, נגיד. טוב, אז אני אומר, זה שתי סיבות. סיבה ראשונה זה נאיביות, סיבה שנייה זה בדיוק הפוך, זה עומק התשובה באמת היא אהבת חינם, אבל לשם עוד לא הגענו. אז בוא נקרא. אז קודם כל הרב כאילו בכנות ראויה לציון מה שנקרא, חושף לנו את כל הנושא של שנאת חינם. זה חיסוף ראשון. חיסוף הבא הוא רוצה להגיד לנו, אבל תדע לך שגם שנאת חינם היא רק חלק מתוך מנגנון שלם, אני קורא לזה כרגע מנגנון, של אהבת חינם. זה האמת. זה מה שהוא אומר מיד, ויצרא דשנאת חינם חובק בתוכו את סתר האהבה, שהיא גם כמותה אהבת חינם, שאור השלום והאושר רק באו גנוז. אז פה עצרנו פחות או יותר, הסברנו את זה מכמה כיוונים, השתדלנו, נקרא היום כמה פסקאות כאלה. אז רק אני אחזור על מה שאמרנו. אמרנו שאהבה, הסוד של אהבה זה באמת היכולת לחבר בין, דווקא בדברים שונים. זה אהבה בגדולתה. אהבה בגדולתה היא היכולת של שני אנשים או שתי דמויות עצמאיות, אחרות, כן, מגובשות, חושבות אחרת, מרגישות אחרת, והיכולת שלהם להתחבר ביחד. הדוגמה הכי פשוטה זה גבר ואישה, כן? ולהקים בית אחד, כן? אז זה אהבה. להפוך את השניים לאחד. עכשיו, איך זה יכול להיות? אמרנו יש שנאת חינם, זה בלתי אפשרי. בשלב שבה אנחנו נמצאים כרגע, אי אפשר. זה יתפרק, זה אין, זה מתפוצצו אחד על השני. כן? אז אמרנו שיש תהליך מדהים שקורה, שכל עוד אני חרד לגורלי, או עדיין בתהליכי בנייה, כמו שיש שטחים כאלה, כאילו כאן בונים, כל עוד אני בשלב הזה, הזולת הוא האויב שלי. והניגוד הוא אני נלחם בו, אני עודף אותו. למה? כי הוא מפריע לי להתפתח, כי הוא מטריף אותי, כי הוא משגע אותי, כי הוא מאיים עליי, כי הוא מערער אותי. כן? זה שלב ראשון, מה שהזכירו פה, ועוד מעט נראה את זה בפסקה, שסיטרא דקדושה, איך זה מתחיל? שרעי בפירוד. הצד של הקדושה נבנה דווקא דרך פירוד. בשלב הבניין שלו, התחלה שלו, היסודות שלו, דווקא פירוד. שכל אחד בונה את עצמו וזקוק לסטריליות, לטריטוריה שלו, להגן על עצמו, להדוף דברים ששונים ממנו, מנוגדים לו, מאיימים עליו, בלבלים אותו וזה. כן? אבל, ואז בשלב הזה הדבר הכי טבעי בעולם זה שנאת חינם. תעזבו אותי, תנו לי גדל בשקט. ולכן דוגמה הכי פשוטה לזה זה גיל הנאורים. בגיל הנאורים כשמתחיל, בגיל הבר מצווה וצפונה, כשמתחילה האישיות להתעצב ומתחילה להיות, מתחיל להיות אינדיבידואל וגיבוש זהות עצמאית, כן? אז התנועה הפשוטה של הנער זה שהוא מתנער מכולם. לא רוצה לשמוע את ההורים, לא רוצה לשמוע את המורים, לא רוצה לשמוע גם אותך. לא, אני רוצה לדעת מה אני רוצה. זה הרבה פעמים נראה מגוחך, זה נראה מטופש, הוא עושה טעויות של, שאתה נראה, לא יודע, של ראש בקיר, אבל הוא זקוק לספייס, למרחב הזה, כי עכשיו הוא צריך להיפרד מכולם כדי להיות. הוא צריך קצת לסנוע את כל העולם כדי לאהוב את עצמו. כדי להיות בכלל. אחרת הוא יבלה. ילד שאין לו טיפה ל... שאין לו איזה מנת שנאה בסיסית לכולם, כן? הוא עלול להימחק. עלול להתעכב התפתחותית. לפעמים זה קורה לו בגיל 25, בסדר, לא קריטי שזה יהיה בדיוק בגיל 14 או 15. זה יכול לקרות גם בגיל 25. זה רק פשוט יותר כואב. כן? אבל אתה חייב את ה... כן, עכשיו אני מגדיר, אני אמשול, אני הנווט, אני המלך, אני ראש הממשלה, אני... יש שלב כזה. עכשיו, בשלב הזה כל מישהו מאיים עליך, או מאוד מאוד מנוגד לך, אתה עודף אותו, אתה לא רוצה לשמוע אותו בכלל. הוא טיפש, הוא אידיוט, הוא לא יודע מה. מה מעניין? שברגע שאתה מבשיל, ברמה מסוימת, אף אחד לא מבשיל לעולם, כן? אבל כשמגיעים לאיזושהי רמה של בשלות, פתאום העסק מתהפך. השונה הוא זה שמעניין אותי, הוא זה שאני נמשך אליו. למה? כי ברגע שאני רגוע עם עצמי, יש לי את עצמי, כן? יש לי ביטחון עצמי וכולי, עכשיו אני רוצה עוד, אני רוצה יותר, אני רוצה להיפתח לעולמות חדשים, לדברים אחרים, לדברים שאני לא יכול, לדברים שאני לא מכיר, לדברים שאני... זה קנאה בריאה. וזה דווקא... מי שדומה לי לא מספק את הסחורה. זה נחמד, זה נעים, זה שכן טוב, אבל הוא לא פותח אותי. ודווקא מי שמנוגד לי, או... מעורר אותי, לא תמיד זה קל, כן? אבל יש אפילו איזה משיכה לשם. זה נקרא אהבת חינם. זאת אומרת, כל המנגנון של שנאת חינם הוא כדי שיהיו שניים נפרדים שיוכלו לאהוב אחד את השני. השנאה בשביל אהבה. ככה נברא העולם. העולם כולו הוא שנאה. נכון? בריאת העולם היא אקט של שנאה לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? לא, אני קצת מגזים, סליחה. כן? אנחנו נפרדים כביכול, שוב, בדימוי מאוד מאוד גס. אנחנו נפרדים מהשם? היינו, לא יודע מה, אפילו איך לצייר את זה, אבל כביכול, היה שלב שהכל היה אינסוף ברוך הוא. פתאום אנחנו נפרדים. הווה אומר, יש מתח, ניכור, יש אלם, עולם, מה שאתם לא רוצים, כן? יש ישות נפרדת, קוראים לה עולם, קוראים לה אדם, קוראים לה אנושות, קוראים לה, כן, היסטוריה אנושית, יש כאילו הילד גדל שם. השנאה הזאת או הריחוק הזה הוא לא כדי שהעולם ימשיך להיפרד מהקדוש ברוך הוא עד כן, אלא להפך, ברגע שהאדם יהיה אדם, יהיה לו שיעור קומה, יעמוד על הרגליים, הוא יוכל לאהוב את השם, הוא יוכל לחפש את השם, הוא יוכל לבקש את השם, הוא יוכל... אז טוב, עפנו גבוה. בואו נחזור רגע למערכות יחסים בין אישי. כן? נקרא פסקה. קודם כל, באורות הקודש א', פסקה קצרה, זה ממש בהתחלה שם, בסעיף י' א', זה נקרא, נכון, י' א', כן, זה סעיף י' א' עמוד ט' ו', מי שרוצה ממש, נקרא ערך הניגודים, בדיוק הנושא שלנו, נקרא את זה, פסקה קצרה ובהירה. כל הניגודים הנמצאים בהדעות, הרב פה מתייחס לנושא ספציפי על מחלוקות בענייני דעת, מחלוקות רעיוניות, אידיאולוגיות וכו', כן? אבל יש פה עיקרון יותר רחב. אז כל הניגודים שאדם חושב הפוך ממך, ואני חושב שאתה טועה, ואני חושב שאתה אומר, זה אסון מה שאתה חושב, וזה קטסטרופה, כל הרע, האידיאולוגיה שלך, אידיאולוגיה, כן? זה ניגוד, אין פה, זה לא מקום שאפשר לפשר. ולא רק זה, זה לא רק הניגודים, אלא כל אותה אפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, זאת אומרת, התחושה היא שהשני הוא אפס. מה הכוונה אפס? זה לא רק להשפיל אותו, אלא הכוונה היא שעדיף שלא היה. עדיף שלא היה מפלגה כזאת. היה יותר טוב לכולם. יש לפעמים תחושה כזאת. כשאדם הוא... יש עמדה מאוד מאוד חדה, ויש עמדה, מפלגה בכותב ההפוך. אז אם לא נהיה עכשיו פוליטלי קורקט, ונדבר דוגרי, מה איחולי הלב? איחולי הלב, הלוואי שלא הייתה מפלגה כזאת. לא אלימות, פשוט שאנשים לא חושבים ככה. היינו עושים פפ, ואף אחד לא חושב ככה יותר. מגניב. יש משאלת לב כזאת. אז הרב אומר, למה? למה יש את הדבר הזה? למה אנחנו כל כך לפעמים בזים ממש לצד השני? והיינו רוצים שהוא פשוט ייעלם. פשוט, לא יודע מה. קום בבוקר ושתינו לו בעונה השמאלית אידיאולוגיה ימנית. בסדר? הניגודים הללו מתגדלים ביותר, כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם. כן, קודם כל, ככל שאדם הוא יותר בעל דעת, אז גם יש לו יותר ניגודים, הוא יותר רגיש לניגודים, הוא יותר מרגיש את זה, וגם יותר בז. כן. למסתכל פנימי, מתראים הניגודים בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים, שהם משמשים לטובת רעננותם וסביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד מחוטבה בכל פרטיה, מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. יש פה משל חקלאי. מרים תשים עץ, השתיל, יותר מדי קרוב לשני, מה יקרה? אחד מהם ימות. כן, הוא ייכנס, ייקח את השורשים שלו, הוא ייקח לו את הפוטוסינתזה, הוא לא יודע מה, הוא... קיצר, בדרך כלל, ככה זה, החזק שורד. אז... אם שתילי, אז מה עושים? חקלאי מנוסה, עושה איזושהי מרחק, טריטוריה, מסמן טריטוריה, אומר, אני כאן ועד כאן, זה העץ הזה, העץ הזה יש לו שורשים גדולים, יש לו ענפים זה, בוא ניתן לו מקום, ניתן לו ספייס, נגדיר את הטריטוריה שלו, ונשים את העץ הבא שם, או את החלקה הבאה, ככה ו... עכשיו, אוקיי, זאת אומרת, בשביל שהוא יגדל כמו שצריך, ויסבע, יהיה לו מקור יניקה, ויהיה לו אפשרות צמיחה, ויהיה לו אוויר טוב, ויהיה לו אפשרות לטפל בו, ויהיה לו שמש, כל מה שהוא צריך, שיוכל לגדול כמו שצריך. עכשיו, זה בחקלאות, זה המשל, מה הנמשל? נו? מה? אז מה עושה את המקום? מה? מצוין, השנאה או התחושת בוז, זה עושה לנו מקום בנפש. אם היינו, אם היית יודע כל רגע נתון, כן, ש נגיד, כן, שזה שאומר הפוך ממך צודק, כן, אתה לא יכולת ל... איך אפשר לגדול ככה? נכון, אנחנו יודעים היום, בפלורליזם קיצוני אי אפשר כבר להגיד שום דבר אמיתי, כאילו. כי מלכתחילה, הגדרת המשחק היא שכולם צודקים. ברגע שכולם צודקים, כולם טועים.
למה
לא, אני לא חושב, אנחנו לא פלורליסטים.
לא, באמת יש מקום, כאילו, ש...
שמה?
אומרת לנו שזה רק
שהמרחק
הוא רק
ידי... נכון, נכון, נכון. זה הבעיה עם הרב קוק, שהוא מגלה לך את הסודות, נכון?
תתחיל עוד שוב.
קודם כל, קודם כל הרב לרב יש הרבה אמון בשלב הרגשי שבו אתה נמצא. זאת אומרת, זה נכון שעכשיו הוא אומר לך, אני מסתכלים פנימיים עכשיו, ואומר לך תבדוק את עצמך אם אתה מרגיש, אם אתה מרגיש ככה, סימא שאתה עוד צריך את זה. תבין? זאת אומרת, זה שאני אומר לך שמזווית מסוימת אפשר לראות איך כולם פרדס אחד גדול וכל כנסת ישראל היא אחדות אחת מופלאה, זה לא עכשיו צריך להטריד. אני רק ישבתי לך למה רגשית אתה כל כך שונא אנשים. כן, אני רק אומר לך, תשמע חמוד, תראה, אתה צריך לגדול. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך מאוד. בגלל שהוא אוהב אותך מאוד, הוא שם לך תוכנת שנאה. תוכנת השנאה מגינה עליך. היא נותנת לך ככה ספייס לגדול, לא כל הזמן לחשוב שזה שעושה הפוך הוא גם צודק, ואז אתה טועה, ואז מה זה, ולא נותן יותר מדי מקום בכלל. עזוב צודק טועה. יש לפעמים לא צודק טועה, פשוט הוא חזק וגדול. יש לי ידי עץ גדול, אני שתיל קטן, כן? אז לא, לא משנה מה הוא אומר, אין לי בכלל, אין, זה לא פייט בכלל. נער בן 16, כן? אילולא היה אידיוט ומורד בכל העולם ושונא את כל המבוגרים, כן? אילולא היה כך, כן? חבר'ה, מי שלא מרד, קדימה. קדימה, אין הרבה זמן, אין הרבה זמן. אחר כך זה בגיל 30, אתה בביצה וזה. טוב, אז איפה היינו? לפני הביצה. אז אילולא היה התחושה האווילית הזאת, כן? התחושה לכאורה, אתה אומר, אפשר, נגיד, מחנך יכול לבוא לבגיל 16, נגיד, אתה גילי. לא נראה לך. אנחנו כולם אידיוטים, אבא שלך אידיוט, אני אידיוט, המנהל אידיוט, זה אידיוט, פה שם, רק אתה יודע, זה אפשר בקלות לעשות אותו, למעוך אותו ככה, מה הוא, פרעוש, מה הוא? ילד בן 16, כולו מפוצץ הורמונים, לא יודע מה החיים שלו, כן? אפשר, מה הבעיה למעוך אותו, אבל זה לטובתו, שהוא כרגע מרגיש ככה. בסדר, אני לא אומר, צריך גם לאזן את זה, אבל הבסיס, של התחושה היא חשוב מאוד, כי זה מה שמאפשר לו לגדול. כן? עכשיו, סתם בגלל נוכחות, אפילו לא אומר לכם מי צודק, הניגוד שלך, כשיש נוכחות של הרבה עצים גדולים, אתה לא יכול לגדול, אתה ישר הולך אחריהם. צריך קצת לבטל אותם בשביל לנסות, לחשוב, ללכת לבד. כן? עכשיו, באותה מידה, זה כל הזמן, האדם כל הזמן כאילו צריך לבדוק את עצמו, אם הוא זה שאלה שהיא לא עונים עליה פעם אחת, כן? ואנחנו זקוקים לניגודים כל הזמן כדי לשמור על עצמנו. עכשיו, ברוך השם שככל שאנחנו מתפתחים וככל שאנחנו גדלים ומצמיחים ענפים ו... אז מתחיל גם תהליך הפוך, במקביל. זה כל הזמן, זה משחק עדין, זה שני הדברים ביחד. נכון. גם הרב, שכבר נמצא לנו איפשהו שם בצמרת של עץ החיים, כן? גם הוא מתאר לנו כל המצבים של תחושת ניגוד, ותחושת סלידה, ותחושת ריחוק, ו... נשמור על עצמו. על מי שהוא. סינה זה מילה פה כרגע, היא לא סינה במובן שאתה מפנצ'ר לו את הגלגלים, כן? סינה זה שבמובן הזה שאתה קשה לך מאוד איתה, אתה לא מבין מה הוא, לא יכול, מטריף לך את המוח, כאילו לא עושה לו כלום, אתה לא אומר לו כלום, זה לא עניין, זה לא עבודת מידות עכשיו או הלכה, אם לא תסנה את אחיך בלבביך, עברת, לא עברת, כן? אבל מתחת לפני השטח אתה קצת צודא אותו, כן. אני קורא לזה יותר דיקור, דיסטנס, ריחוק, איך שאתה, כאילו זה, לא, הרב מרחיב פה קצת הנושא של הסינה.
יכול להיות ריחוק מתוך הבן, כאילו, אני יודע שאני קראו בשלב של התפסקות, אני יושב להגע על מקום.
נכון, נכון, בפועל זה ריחוק, בפועל זה ריחוק, הרחק משכן רע. כאילו, אני עכשיו לא מחד, אתה יודע מה, אפילו לא מחשתה כזה וכזה וכזה, אני כרגע לא רוצה לדבר איתך, לא עושה לי טוב. חשוב. ואם הם היו קרובים, אז היה טשטוש עצמי. עכשיו, האחדות המתואמה, זה המשפט האחרון של הפסקה, בא רק מתוך זה הריחוק. אחדות אמיתית, ואומר אהבה, אהבת חינם, היא באה רק מתוך הריחוק. כי הריחוק מאפשר לנו להיות שונים ולהיות נבדלים. ולהיות עצמאים, ולהיות מגובשים, ואז אפשר לאהוב. ואז הוא מסיים, שערי בפירודה וסיים בחיבור. עוד דוגמה? מה, אתה שואל? תראה לך שאתה סתם הרמיין? טוב. איפה אנחנו? אז הבטחנו לקרוא כבר כמה פעמים, ונראה לי שהגיע היום, הגדול והנורא, לקרוא את חכם הרזין, נכון? אז כמה שכבר העיקרון נראה לי שהובן, אז עכשיו נקרא את זה יותר בזריזות, גם זה לא לפניכם. איפה זה מופיע? הנה. הנה. תנו רבנן, כן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים לפי שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. זה הגמרא בברכות. זה ברכה מאוד מוזרה. בדרך כלל הברכה היא מאוד ברורה, כאילו רוב ברכות הראייה או ברכות הנהנים הם כאילו מאוד עובדים עם הרגש הפשוט שלך. אתה רואה, מה זאת אומרת, מרחיבים את הרגש הפשוט, אתה רואה קשת, אומר לך זה מה זה, אתה רואה, שומע רע, אומר לך כוחו גבורתו מלא, אוכל בורא פרי העץ. זאת אומרת, נשאל על תחושה מאוד פשוטה. עכשיו, אומר, אתה רואה אוכלוסי ישראל, שזה 60 ריבו, משהו כזה, אתה רואה משהו, כמות ענקית של עם ישראל, מה אתה צריך להגיד? ברוך חכם הרזים. מה הקשר? יש אומרים, כי הם רזים, כי כולם דחוסים. אבל מה, רזים פה זה עניין סודות, נכון? מה הקשר עכשיו שהוא חכם הרזים? כאילו איך זה מתכתב עם התחושה הפשוטה? מה קורה לאדם שרואה 600 אלף יהודים? ראיתם פעם? בזום אחד 600 אלף יהודים, יצא לכם? לא יצא לי, אולי יצא לי להפגנות מאוד גדולות, אולי. תלוי לפי מי, לפי המשטרה או לפי המתנחלים. כן. על דעת המפכ"ל. טוב. אז למה אומרת הגמרא תירוץ מאוד מוזר? למה ברוך חכם הרזים? לפי שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. מה עונה הגמרא? למה זה חכם הרזים? מה הרזים הגדולים? ומה אנחנו נזכרים בזה עכשיו? אז שוב, אני אומר את זה על בסיס מה שהרב מפתח. הרב אומר, תראה, בן אדם שרואה 600 אלף יהודים, במיוחד יהודים, כידוע שני יהודים, שלושה בתי כנסת, נכון? אז כשאתה רואה 600 אלף, כן, אתה אומר, אין מצב שזה מתחבר. כאילו, לא יכול להיות שזה עם אחד, כאילו איך יכול להיות שאנשים כל כך שונים, כל כך זה, כל אחד עם הסרט שלו, עם היהדות שלו, ועם המפלגה שלו, ועם האג'נדה שלו, ועם השבט שלו, ולא יודע מה. איך יכול להיות שהכל מסתדר, שאנחנו נהיה בסוף עם אחד, וגם ש... כאילו זה סביר יותר שנוכל לך את השני, נכשיל לך את השני, לא יודע מה. זה כאילו איזה בהלה, יש איזה בהלה בהתחלה, ככה הרב החזל קצת. הוא אומר לך, זה חכם הרזים, קדוש ברוך הוא, איך שהוא קושר את החוטים, כאילו. אתה אומר, הוא אף לפה, הוא רץ לשם, הוא זה, איך הכל ביחד? סוד. רזי רזים. אז הרב הולך על זה. אז אני אקרא. כל שיסתכל יותר האדם בתוכן הנפשות הפרטיות של בני אדם, יותר ישתומם על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה. וככל שאתה בן אדם מסתכל יותר על בני אדם, הוא נגנב כמה אנשים יכולים להיות שונים. זה מתחיל בחוכמת הפרצוף, כן? זאת אומרת, סתם, מסתכל על פרצופים. זה באמת פלא. יש כל כך הרבה בני אדם, וכל אחד עם פרצוף אישי. אחורה היינו אמורים, אתם יודעים, פס יצור באיזשהו שלב, אמורים להיות כמה אותו דבר. אז אמרתי לכם, על הסינים, יפנים, אני לא מתעסק, אבל פה, במזרח התיכון, כן? זה באמת פלא, זה לא, באמת, אני נהנה כל פעם לחשוב על זה, כאילו. זה באמת פלא שבדבר הזה שקוראים לו בן אדם, זה אין סוף וריאציות. עכשיו, זה רק בחוץ. בפנים זה הרבה יותר מורכב. איך הוא אומר? בין מצד החינוך והלימוד, עוד לפני, אני לא מדבר איתך עוד על הנשמה עצמה. כן? אפילו רק הנתונים הסביבתיים, זה כל כך הרבה משוואה וכל כך הרבה נעלמים שמשפיעים ומסובבים כל אחד ומגלגלים כל אחד, זה כבר שוני מטורף, כאילו. איפה הוא גדל, מי היו ההורים שלו, מי היו האחים שלו, מה היה מצב בבית, מה היה כסף בבית, היה זה, לאן הוא הלך, מה הוא, איזה חברים היו לו בכיתה, מי עבר דירה, מי... לא הייתה... זה כאילו, אנחנו רגילים בזה, ליבנו גס בזה, אבל זה... רק זה יוצר כאילו מערכת מסועפת של הבדלים, אבל וזה עוד רק ההבדלים החיצוניים, הפסיכולוגיים. הבייהיוריסטים, שלחתי, כן? יענו בייהיוור, יענו התנהגותי, יענו חיצוני, בסדר? אז זה מצד החינוך והלימוד שיקה שורש בלב כל אחד באור פרטי, ובין מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבע היצירה. ופה, לא מדבר, קודם כל ההבדל הגנטי, ועוד יותר לעומק ההבדל הנשמתי ושורש הנשמה וגלגולים ולא יודע מה. אז כל אדם זה עולם ומלוא, אחר, אחר, אחר. ומכל מקום, דווקא על ידי השינויים הם מתאחדים כולם למטרה אחת, לבניין העולם בתעודתו הראויה לו. באופן מפליא, דווקא בגלל השינויים, הם מתקנים את העולם. למה? כי יש פה איזה מערכת מסועפת שאף אחד מהם לא יודע אותה, כן? אהב הגדול הוא ה... כן? שהכל בהרמוניה נסתרת מאוד, כל האנשים וכל אחד שרץ, שוב, רץ לסיפור האישי שלו ועם הגורל הפרטי שלו ועם ה... הכל מסתעף למיליארדי חלקיקים, וכולם בסוף נהיים פאזל אחד. פלא. זה נקרא חכם הרזים. והרי יש להתפלות על החוכמה העליונה, שעל פי הרזים הפנימיים, הידועים וגלים רק לפניו יתברך, מתקשרים ומתייחסים, כולל להפכים זה לזה. עד שעל פי צירוף כל הדעות והפרצופים השונים, יצא בעניין הרמוני מתאים מאוד. טוב, עד כאן. שתי דקות של קצת חיזוק באמונה. בסדר? יופי. עכשיו לענייננו, אילו הייתה ידיעה לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהם, זה מה שאתה אמרת. אם היינו יודעים, יודעים לא בשכל רק, ממש חשים עד כמה אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה, וכולנו בעצם עולם אחד, וכולנו פועלים לאותה מטרה, וכולנו מתקים את העולם, וכולנו צודקים, וגם ההוא, וגם ההוא. אם היה לנו תחושה מאוד פשוטה, מאוד בהירה, של השיווי הפנימי, כן? שמי שאומר, הפוך לי צודק בדיוק כמוני, לא אגיד יותר, אבל בדיוק כמוני, אומר, לא היה כל אחד מושך כל כך לחוגו בקנאה יתרה. והייתה חס ושלום, הפרטיות מתבטלת. אם היינו יודעים, חשים, את מה שהקדוש ברוך הוא יודע, אז לא היה לנו מוטיבציה להיות, לעשות, לרוץ בפרויקט האישי שלנו. לא היה לנו מוטיבציה. כל המערכת הייתה רופסת. הייתה הפרטיות מתבטלת, וזה קצת כזה ניסוח פילוסופי, ומתוך ביטול הפרטיות לא היה חומר לבנות את הכלל. כן, הבנתם את ההיגיון? כן או לא? אה? אומר מאוד פשוט. בוא נגיד, אני רוצה לתת דוגמה פשוטה. אני אגיד דוגמה מאוד מאוד קטנה, בסדר? יש מה שנקרא ODT. שמעתם פעם על המושג הזה? תרגילים, outdoor training. כן? לצאת החוצה עם טרנינג. זה כאילו לוקחים קבוצה, עושים תרגילים קבוצתיים, דינמיקה קבוצתית, בדרך לא שגרתית, לא בדיבור, לא זה, בתרגילים כאלה, כל מיני גימיקים, יותר ככה תוך כדי עשייה כאילו. עכשיו, על מה זה נשען? זה נשען על זה כאילו בעצם יש פה איזה מנחה או איזה מטרה כללית שרוצים להוביל את הקבוצה לאן שהוא, אבל אסור לאף אחד לדעת את זה, כן? אם אחד יודע, אם אחד עולה על התרגיל כאילו, או עולה על מה שזה, הלך התרגיל. אלא מה? נעזרים בזה שכולם כאילו, כל אחד יהיה הוא עצמו, והם יריבו וילחמו, והוא ימשוך לפה והוא ימשוך לפה וזה, ואיכשהו מתוך זה יצא מה ש... כאילו צריך להיות באיזה חוסר דעת. טוב, לא, זו דוגמה מסובכת. לא הלך לי. סליחה. תמחקו. בואו נגיד את הדבר עצמו. זו, לא מוצא דוגמה, כנראה ש... חלק, נגיד זה בצורה, אפילו בלי נימוק, כי פשוט זה ככה, כאילו. חלק מהדרייב שלנו בעולם, כן? תחושת הצדק האישי שלנו, ותחושת הנחיצות והקריטיות שלי, דווקא. רק אני יודע, רק אני, כן? רק אני בדיוק ככה, אני... יש לי תחושה כזאת. עכשיו, אם התחושה הזאת הייתה מתעמעמת, ולמה שהיא תתעמם? כי בדיוק כמו שאתה נחוץ, גם הוא נחוץ. וגם הוא נחוץ, וגם הוא נחוץ, וגם הוא נחוץ. ברגע שאם היינו חשים ככה, לא אומר יודעים, יכול להיות שבאידיאה אפשר להגיד, בטח, כולם חשובים, ואין לך איזו חכם, אני עומד מכל אדם, ואין לך דבר שאין לו מקום, אפשר לצטט פה עכשיו, פסקאות של הרב קוק, כן? אבל, ברוך השם אנחנו לא מרגישים ככה. כי אם אדם היה מרגיש ככה, מאבד את כל החיוניות, את כל המרץ, את כל מה שהרב קוק קורא לו הפרטיות, את הרצון להיות, להוכיח את עצמי, ללכת אחרי זה, להאמין שאני מביא פה משהו גדול, שאני עושה פה משהו גדול, שאני עושה פה משהו חדש, אחר, שאני אלמד את העולם, לא יודע מה, כן? עכשיו, לכן זה נסתר מאיתנו, ולכן באופן טבעי כל אחד חושב שהוא קצת מלך, שהוא קצת מיוחד, נכון? שהוא קצת רק הוא... עכשיו, אם זה היה מתבטל, אז כל הדרייב היה יורד, ואז מי היה מפסיד? כולם, זה מה שהוא אומר, לא היה חומר לבנות את הכלל. למה? אולי דוגמה קצת, יש בזה צד כזה קצת, קיבוץ. נכון, במובן הכלכלי, קיבוץ יש, לא בכל הקיבוצים ולא בזה, אבל יש צד כזה, במיוחד שהקיבוץ היה מאוד זה. אבל תראה, אם כולם אידיאולוגיים ונותנים וזה, ומאמינים בעבודה וזה, אז בסדר, אז הקיבוץ באמת, על זה, זה מה שמחיה אותו. אבל אם בדור השני, כן, הקיבוץ הוא כאילו תשמע, הרי במילא לך אתה לא מרוויח יותר. נכון? לא משנה כמה תעבוד, תקבל אותו תלוש לפי כמה ילדים יש לך ולפי החלטות עבר. כן. אז מה זה עושה לבן אדם שהוא קם בבוקר לעבודה? אז נשאר קצת אידיאולוגיה של עבודה. וכל השאר זה כזה... ככה ו... לא יודע, שעריות של רצון שנותרו, כאילו, כי... לטובת הכלל, וכל השאר... קיצר, הכל לאט לאט מתחיל לאבד קצת עוצמה. אנשים גוררים רגליים, אנשים קצת זה, וכדירה דמי שוטפה, לא חמים ולא קרירה, כן? לא בדיוק קריטי עכשיו, שאני באמת אשאר כל הלילה משמרת הבאה, וכו' וכו' וכו', כן? ברגע שהנחיצות האישית והתחושת המוגזמת, כן, של הערך שלי, היא מתחילה להתעמם ולהתעמם וזה, כן, הכל זה לטוב, וכולם בעצם שווים באותו מידה, וכולם חשובים באותה מידה, וזה באמת לא משנה אם זה אתה או אתה, וזה כולם פועלים למען הדבר הגדול. זה לא שלי בדיוק. אז הכל כל הדרייב יורד, כן? זה לכאורה מפתיע שהרב קוק, שהוא מאוד כללי, אומר דבר כזה, אבל הרב קוק אין לו בעיה להפתיע אותנו, כן? הוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא הסתיר מאיתנו את הכלליות. אסור יותר מדי כלליות. כלליות עלולה לפגוע לנו ברצון, אם היא מוגזמת. כן? על כן שם השם יתברך בטבע שכל יחיד שבבני האדם אינו מתייחס אל העולם כי אם על פי פרטיותו הוא מתגדר בה. כל אחד קצת מגזים את עצמו, קצת חושב את עצמו יותר ממה שהוא, קצת תקוע בתוך הזווית שלו, בתוך הפרטיות שלו, ואז הוא מדורבן מזה, ויש לו אמביציות מתוך זה, ויש לו, הוא מתקדם, וזה מעליב אותו, וזה מרגש אותו, זה מחיה אותו, וכו' וכו' וכו'. דווקא בגלל שהוא יותר נעוץ באיזה נקודה פרטית, ואז כולם מרוויחים. כל אחד מפתח יותר בנקודה שלו, והכלל מרוויח.
יכול להגיע למצב כזה שבאדם הגיע למצב כזה כללי שהוא באמת...
שהוא יהיה באותה עוצמה מתוך הכלליות.
אפשר, לא יודע,
אתן
דוגמה נגיד על הרקור. אז הוא עדיין
נשאר לו, כאילו,
כי יודעים שהוא היה כללי והוא לא
נתן
לעצמו
מנוחה. כן, אז פה... תראה, לא יודע איך זה להיות הרקור. הייתי מוכן לשלם לא מעט בשביל להרגיש את זה, אבל זה ברור שדמויות מסוגו של הרב קוק, כן, חסידים עליונים כאלה, אילולא היה להם את הדלק של אהבת השם, זה לא היה מחליק מעמד. זאת אומרת, צריך תשוקה ורצון בסדר גודל אחר שיחליפו את התשוקה והרצון הפרטיים, ובלי זה אי אפשר. זה באמת, מי שהוא אדם כללי, זה גם לא בדיוק אדם כללי, כי יכול להיות אדם שמליב אותו אידיאולוגית, מליב אותו משהו, זה שלו אישית, הוא ממש מזדהה עם זה, זה עדיין מאוד פרטי. פרטי זה לא הכוונה רק שהוא חושב רק על עצמו, אלא הוא מאוד מזדהה עם זה, הוא מאוד נדלק מזה, זה מטריף אותו, זה מאיר אותו, זה, כן? אבל הוא פרטי במובן הזה שכאילו הוא לא חושב עכשיו על כל האידיאולוגיות ואיך הן מסתדרות. הוא באידיאולוגיה שלו. חושב שהאידיאולוגיה שלו זה, לא יודע, מה שיהיה בתים יהודיים בכל הארץ. בסדר? זה מאוד כללי, אבל שוב, זה כללי מתוך נקודת מבט מאוד פרטית. שזה מה שעכשיו הוא... זה, הוא שליח של חב"ד, כן? הוא מה זה כללי? אבל הוא שליח של חב"ד, נקודה, לא מתו כלום, כן, הוא לא, שלא, אל תבלבל. וזה מה שמליף אותו, הוא שליח, והוא זה, הוא לומד חב"ד, וחב"ד זה כל התורה כולה, וכאילו, מאוד מאוד בנקודה שלו. היציאה למרחב שהוא כל הזמן מחזיק את כל הספקטרום, הוא נדיר, והוא מתאים רק לאנשים באמת שהם צדיקי הדור. זה הלבל, לא פחות מזה. צדיק יסוד העולם, שהוא באמת כל העולם. כן.
אפשר להגיע לזה באמת מעמד מאוד קשה של ספקטרום רחב, אבל אפשר גם להחליף את המוטיבציה הפרטית, נגיד עכשיו שאנחנו מדברים בענייני דעות, אז אני נלחם על הדעה הזאת, על הכישרון הזה שלי, כי אני חושב שהוא הדבר היחיד שנמצא, שזה באמת הצד הפרטי. אבל אפשר גם כאילו להבין שאני עושה את הדברים האלה, כי זה מה שאני מאמין, ולעצור שם, כאילו, לא בגלל שזה הכי צודק, ולא בגלל, כאילו, זה מה שאני מרגיש שמשנים אותי. ולא בגלל שזה הדבר היחיד. זה
רמחת
מתחת אולי להבין את כל התמונה הכללית
שמאוד קשה. נכון.
אבל זה מוטיבציה שונה שנראה לי כן אפשר
להגיד. כן, את זה, אני אומר, פרטיות אפשר להדד בהרבה הרבה הרבה מדרגות, כן? עד אתה מנקה אותה כאילו. אבל...
לא ניקה.
מנקה, מנקה. לא מנקה, מנקה. בסדר? אבל... מה שנותן את הכוח זה זה שכן. מבט פרטי. שבט, אנחנו שמחים שיש שבטים בעם ישראל. הרב כותב שזה מחלה, שכחת השבטים, זה מחלה, זה לא תרופה. זה תרופה זמנית, כי אם לא היה, אם היה שבטים, אז לא היינו מצליחים לצאת מהגלות, לעולם. זה פיזור שאין לנו כוחות לשאת אותו, היינו חייבים, היכולת שלנו להחזיק, זה לשכוח את השבטיות. אבל השבטיות היא מבורכת, היא מצמיחה, אחדות. שהיא בלי שבטים, היא אחידות, היא משהו כאילו, היא קור ההיתוך, שלא יודע, בולע מלא מלא, זה פרט אחד שמחליט שהוא הכלל, כאילו. טוב, עכשיו סיכום, ולפעמים, על כן שם השם יתברך בטבע, שכל יחיד שבבני אדם אינו מתייחס אל העולם, כי אם על פי פרטיותו הוא מתגדר בה, ובזה הוא משלים את הראוי לו. הרב לא בא אליו בטענות, הפוך. ברוך השם שפרצופך שונה ואתה הולך עם הפרצוף הזה. ולפעמים הוא רואה רצונותיו של חברו כאילו הם מיותרים בעולם. ואילו הייתה דעתו קרובה כל כך לציוריו של חברו כמו שהוא קרוב לשל עצמו. החבר שלך הוא לא שכינה, לא מופיע בו, זה דעתו לא דעת עליון. נכון, הרי... צד האמת, כאילו. אבל אם זה היה כל כך קרוב לשל עצמו, קרוב לשל עצמו במובן הרגשי, הייתה מתחלשת אצלו התייחדותו לעצמו, והיה חיסרון בהשלמת פרטו, פרטיותו, כן? עד שמזה הייתה תוצאה לחיסרון השלמה אל הכלל כולו. מה שיוצא שבשביל להיות כללי צריך להיות פרטי. מה שהיה צריך להוכיח, יאללה, אפשר לעוף על עצמנו. כן? לא, אבל יש פה, באמת, זה בלבל, זה בלבל, הרב בלבל אותנו, וטוב שכך. כי התפיסה הכללית הרגילה היא מוחק את הפרטיות. אם פתחנו את השיעור בזה שהשמאל בלחץ, זה בגלל זה. כי לאומנות רגילה באמת מוחק את הפרטיות. יש להם טענות טובות לשמאל, האומניסטי, האינדיבידואל, וכו'. אומר, אתה מוחק הרי, אני יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה צבאות, אתה רוצה אמת אחת לאומית, ושכולם, זהו, מתיישרים על פיה. אז התפיסה הלאומית הישראלית היא שבטית דווקא, זאת אומרת, היא אומרת, הכלל לא ירוויח אם יהיה לאומנות. כלל מרוויח אם יש פרטיות משגשגת. ששוב, שמכוונת לטובת הכלל. זה לא פרטיות גסה כזאת ששוכחת את כולם ולא רואה אף אחד בעיניים, כן? אבל אני יודעת שהמחויבות שלי לעם ישראל זה להיות אני. ולהביא את עצמי כמו שצריך. וגם בגבולות שלי. אני לא אמור להיות כל עם ישראל. ממש לא. אני שבט. אני אדם. אבל המחויבות שלי זה להביא את האור שלי, זה מה שאני יכול לתת לכלל. אם לא, אז אני, אם אני מוותר על הפרטיות שלי, עם ישראל הפסיד. ברור שאני הפסדתי, אבל כל, אבל זה תגיד אולי שווה, אבל עם ישראל הפסיד. על כן נשארו בגלוי השינויים בכל תוקפם. ובפנים, בעומק רזי החוכמה העליונה, שם הם המתאחדים. לכן בגלוי אנחנו אנשים שונים, ובעומק עומק אנחנו אחד. שם אחד ושמו אחד. אבל זה לא כזה, כאילו, הרב, זה נשמע כאילו הרב פוחד מאחדות שטחית. נעירה, כאילו ש, ש, את, שכולם עושים אותו דבר, או כולם מאבדים את עצמם בשביל איזה משהו, או לא יודע, אבל כן. הוא אומר, זה לא, זה אחדות עשירה, מכילה את כל הגוונים הפרטיים, זה אחדות. אחדות היא שורש, היא לא, שמצמיח את כל הענפים, את כל ה... טוב, נעצור כי... גם זה לא לפניכם. אז מה השעה? אז רק נקרא, רק נקרא את הפסקה, נסיים אותה, בסדר? כל הנימוקים המתגלים בגילוי הגיוני ובמערכת צורתית מתוארה הם רק ניצצות קלים. הוא חוזר על אותו הדבר, שכל הנימוקים שמתגלים בגילוי הגיוני וזה הם רק ניצצות קלים שמתוך שאין הספירה המוגבלה של עמדת חיי האדם בהווה היא יכולה לקבל את סיגוב האור של האוצר כמילוי תוכיותו. אנחנו עוד לא רואים נשמות ואישיות, לא מזהים את זה, לא תופסים את זה, אז אנחנו נאחזים במה שאפשר לתפוס. מסתפק הוא בציורים קלושים שמכילים רק צללים כהים של המקוריות, אשר לאהבת החינם ושנאת החינם שיסודן הוא שנאו רע ואהבו טוב, וכאשר עומק הרע ורוממות שורשו הרי הוא עומק הטוב. נמצא שעומק השנאה, הרי הוא עומק האהבה. כן, דיברנו על זה הרבה, לא אמרנו שעומק השנאה הוא בשביל, איך שאני מבין את זה, העומק של השנאה הוא מלכתחילה בנוי בשביל עומק האהבה. כן? כל הניגוד הוא בשביל החיבור, וכו' וכו'. אם נחרבנו ונחרב העולם ממנו על ידי שנאת חינם, לשוב לבנות ועולם אני מבנה על ידי אהבת חינם. כן, זה אחד המשפטים שהכי הוצא מהקשרו בהיסטוריה. נכון? אני מניח שקראתם את המשפט הזה לא מעט פעמים, אבל בהקשר של הפסקה זה משהו אחר לגמרי. תמיד זה משפט דוויקי כזה, שכאילו, נחרבנו, אבל זה, בוא נוסיף אהבת חינם ונאהב את כולם וזה. בהקשר של הפסקה, צריך לסנוא, וצריך להתנגד, וצריך להכיר בניגוד, וזה לא סתם ניגוד, זה ניגוד מהותי, ויש פה שנאת חינם, לא בגלל סיבות. ואז אם אתה עובר, כן, תבין את זה, אז עוד יותר, תחפור עוד יותר עמוק, אחרי ששנאת והתגבשת, יש אהבת חינם. אבל בלי זה, כשזה בסטיקר, אז זה נשמע משהו אחר היורדת, אהבת חינם, יורדת מראש צורים, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם, שהיא התיאוריה הנאמנה של העברת כל הטוב על פניו של זה האיש משה, אבל תכף בהיוולדו באה טוב ואימרו, ותרא אותו כי טוב הוא, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. טוב, להסביר איך זה קשור, איך זה קשור למידת ה... למציאת החן של משה, של יודגים למיות הרחמים. אני לא יודע להסביר, אני רק יכול לרמוז שיש דבר מאוד מפתיע שיודגים למיות הרחמים, שזה גילוי אהבה אולי הכי גדול בין עם ישראל, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא מופיע דווקא על בסיס שנאה איומה של וחיליתי רגע, איך זה? איך קוראים? כן. זאת אומרת, לכאורה, לא היינו מצפים, זה שהקדוש ברוך הוא סולח, בסדר, זה שהקדוש ברוך הוא מרחם, בסדר, זה שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר, טוב, יאללה, נתן לכם עוד שעה, לא יודע מה, לא נע... אבל זה שהשיא של אהבת חינם מופיע דווקא בקצה של חטא העגל, זה משהו שלא נתפס, כאילו. עכשיו, בלי להסביר את כל הפרטים, יש פה אבל איזה משחק של עומק הרע ועומק הטוב, של שנאת חינם שמובילה לאהבת חינם, של איזשהו גירושין או כביכול היפרדות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, נכון? ברמה שמשה לוקח את האוהל לחוצה וזהו, השכינה בחוץ, זה לא במחנה ישראל, זה ממש גירושין, הם יורדים מהזה, החופה בטלה, כל זה, מורידים מהעדייה, ודווקא ההיפרדות הזאת היא מולידה איזה אהבה בסדר גודל אחר. אז אני אומר עוד, אפילו רק הרעיון הבסיסי הזה הוא קשור לכל מה שלמדנו בפסקה. טוב.